טוב. אז ערב טוב, קודם כל אני אציין שאנחנו מוקלטים. אז ערב טוב גם למי שפה, גם למי שאולי ישמע אחר כך ולא נמצא פה פיזית. זהו, אז האמת חשבתי הרבה על השיעור הזה שאנחנו מתחילים. האמת שכבר עשינו פיילוט אחד בחנוכה. ואנחנו ננסה להמשיך ככה למצוא את המקורות שמושתלים בשירים. בדרך כלל אנשים הלכו, המשוררים הלכו הפוך, כלומר הם הכירו את התנ"ך ועל בסיס זה כתבו שירים. אנחנו לפעמים צריכים ללכת הפוך, כלומר אנחנו מכירים כל מיני שירים ודרכם אנחנו יכולים להתחבר לתנ"ך, לחז"ל, למקורות. אז אנחנו נתחיל ככה, חשבתי איך להתחיל, במה להתחיל, ו אמרתי, טוב, ט"ו בשבט, אז נתחיל איתו ממשהו שקשור לט"ו בשבט, אבל זה לא באמת ממקד, כי יש כל כך הרבה שירים לט"ו בשבט, אז אבל החלטתי בכל זאת להתמקד באחד, כתב אותו נתן זך, שהוא השתמש הרבה במקורות, ובדרך כלל ככה שיחק איתם קצת, ושינה אותם לכיוונים אחרים. לא טוב להיות האדם לבדו, אבל הוא לבדו, יש לו כל מיני כאלה. אבל זה, טוב, קודם כל לקח ביטוי שהוא די מוכר, אבל אני חושב שהשיר עזר לו ככה להתקבע עוד קצת יותר בתודעה. ואחרי שנקרא את השיר, שנשיר את השיר, אז נראה באמת מה המקור שלו, מה המקור שלו אומר. האם אנחנו באמת משתמשים בביטוי הזה במובן המקורי שלו, אולי בדיוק הפוך. נעשה קודם כל השיר הזה. כי האדם עץ השדה, כמו האדם גם העץ עומך, כמו העץ האדם נגדם, ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה השדה, כי האדם עץ השדה, כמו העץ הוא שואף למעלה, כמו האדם הוא נשרף באש, ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה, כמו עץ השדה. אהבתי וגם שמחתי, התרעמתי מזה ומזה, קברו אותי שפה, מר לי בפה, כמו עץ השדה, כמו עץ השדה, כי האדם עץ השדה, כמו העץ הוא צמא למעלה, כמו עץ השדה, כמו עץ השדה. כי אדם עץ השדם, כתב נתן זך, הלחין שלום חנוך, אורי לפרגן לו גם כן, ו... טוב, קודם כל, מה זה כי אדם עץ השדה לפי השיר הזה?
מצד אחד זה דבר נטוע, דבר שהוא קשור לאדמה, מחובר לאדמה.
אתה מתאר את העץ, מה...
איך האדם.
כן. אז קודם כל בעצם אתה כבר הנחת יסוד פה, שכי אדם עץ השדה, זה כמו האדם גם העץ. כמו העץ גם האדם.
האדם לא נטוע, האדם פה ושם, נע ונד.
נכון. אז יש גם הבדלים בין האדם לעץ. אבל כמו ה... אבל בהרבה דברים, אולי ביסודו, האדם הוא כמו העץ, או אולי הוא יותר דומה לעץ מאשר, למרות שהוא נע ונד, בסופו של דבר הוא בסוף חוזר לאותו מקום.
הוא שואף למעלה.
כן, הוא צומח, הוא שואף למעלה, ובסוף הוא חוזר לאותו אפר. אבל בוא נגיד, ההנחה היא שכי אדם עץ השדה, פירושו, האדם דומה לעץ. זה לא כיווני, כמו אדם גם העץ, כמו העץ גם האדם. זה ככה, מתחלף פה בשיר. עכשיו השאלה, אגב, יש המון שירים כאלה, יכולנו לשים פה הרבה שירים אחרים של ט"ו בשבט, שמדמים את האדם לעץ בכל מיני צורות, אבל קודם כל השאלה, אם זה הכוונה. איך עוד אפשר להבין את המשפט הזה? כי אדם עץ השדה? קודם כל זה משפט שהוא קשה תחבירית, כן? כאילו זה, דרך כלל, כי זה מילת קישור. אתה אומר משהו, כי, אתה יודע, צריך להשתמש ככה בעץ, כי האדם עץ השדה, או תיזהר לא לפגוע בעץ, כי האדם, אבל פה זה מה כי האדם עץ השדה.
זה ההתחלה.
כן.
כאילו, לא מתחילים סיפור או משפט או שיר, כאילו, כי.
כן, וגם האדם עץ, תגיד, האדם דומה לעץ, האדם שונה מהעץ, האדם משתמש בעץ, האדם שומר על העץ, מה זה אומר שככה האדם עץ? אז גם השאלה, מה שאני זוכר, פתחתי פה שנייה אחת.
אני מפתח.
טוב. כן, כן. עכשיו כשבאת, יודעים שזה גם לנשים. לפני כן, אז... כן, כן, זה גם לנשים. זה שאלה. או, זה כבר... זה שאלה, הכוונה היא שהמשפט הוא שאלה, או שזה שאלה מה אומר המשפט?
לא קביעה, אלא זה שאלה.
לא קביעה לשאלה. אוקיי. כלומר...
כשאתה עושה מצור על עיר, אתה לא משחית את תצא הפרי שבסביבה, כי האדם... ועץ השדה לא מפה לך במצור, עץ השדה זה לא בן אדם. את הבני אדם אתה הורג, אבל עצי פרי אין טעם להשחית. לכן אותם לא קורטים סתם.
אז יפה. אז זאת באמת, טוב, אני ככה מחזיר אותנו באמת למקור של המשפט הזה. אז בואו נראה את המשפט הזה באמת במקור שלו. זה נמצא בספר דברים, פרשת שופטים, פרשה שלפחות החלק הזה עוסק בדיני המלחמה, ואחרי שיש ככה הוראות לצבא הלוחם, מה לעשות, מה לא לעשות, לקרוא לשלום, איך לקרוא לשלום לפני שיוצאים למלחמה, בסוף של דיני המלחמה מגיע הפסוק הזה, מי שרוצה לקרוא,
כי תצור אל עיר ימים רבים, לא תשחית את עיצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות. כי האדם עץ השדה, לבוא מפניך במצור.
אוקיי. אז אומר ניר שזה שאלה. וכי האדם, נגיד אם אנחנו מוספים פה עכשיו וו לפני הקי, נכון? לא יצאו שנוסיפו עכשיו וו, אז כל ההבנה פה תשתנה. וכי האדם עץ השדה? אנחנו יודעים שוו אפשר להוסיף, אפשר להוריד, כן. כי אדם עץ השדה, האומנם האדם עץ השדה? לפי ההבנה הזאת, באמת יש פה לכאורה מין שאלה רטורית כזאת. אתה עכשיו, קודם כל נסביר את הסיטואציה.
מה זה הסוף, כאילו?
לבוא מפניך במצור. אז צריך להבין פה קודם כל את הסיטואציה. אנחנו נמצאים, צבא נמצא במצור על עיר, ויש לו עכשיו אפשרות לכרות את העצים שמסביב לעיר. אומר הפסוק, כי אדם את השדה, במי אתה נלחם? אתה נלחם באנשים או שאתה נלחם בעצים? כיוון שהעץ, כן, העץ הוא מהאום, הוא ניטרלי, הוא לא נגדו אתה נלחם, אז את העץ תעזוב, אל תכרות אותו, אתה נלחם עכשיו באנשים, תעשה מצור, ובעצים שמסביב, אל תיגע בהם, לא עליהם אתה צר, לא הם באים מפניך במצור, ולכן, אל תשחית אותם. ככה באמת מפרשים חלק מהמפרשים, מפרשים הקלאסיים. יותר מזה, התרגום של אונקלוס, אם אני אתרגם אותו בתרגום חופשי לעברית, זה כי האדם לא עץ השדה. מי שיסתכל בפנים, אונקלוס אומר, הוא כבר עונה על השאלה הרטורית, ואומר, האדם לא עץ השדה. כיוון שהעץ הוא לא בן אדם, אז אל תלחם בו. אז זה פירוש אחד. חלק מהפרשנים, נזכיר את אבן עזרא, שהוא היה דקדקן גדול, איש לשון, והוא אומר, אני מוכן לקבל את כל השינויים בעברית תמיד, כשיש שאלות פרשניות, אז תמיד אומרים עד כמה אנחנו יכולים למתוח את החוקים ואת הגבולות של השפה, כדי שהפירוש שלנו יוכל להסתדר. ואומר אבן עזרא, יש גבול. להגיד, להכניס את המילה לא, היא מילה כל כך מרכזית במשפט, שאתה לא יכול להכניס אותה או להוריד אותה. אם האדם הוא לא, אם הכוונה היא שאדם לא עץ השדה, היה צריך להגיד את זה במפורש, כי לא האדם עץ השדה. כי האדם לא עץ השדה. אתה לא יכול להכניס פה את המילה לא, אתה גם לא יכול להכניס את זה כשאלה ולהגיד שהפסוק אומר לא. הוא אומר, אומר אבן עזרא, זה לקחת את הפסוק ולעשות ההפך.
לא, גם אם לא הייתה המילה כי בהתחלה,
כן.
היה אפשר כן להגיד, האדם, כאילו, ההי הראשונה יכולה להיות השאלה, האדם
את השדה?
אבל הכי מפריע לזה.
כן, יכול להיות שבלי כי עוד היה אפשר להגיד את זה.
בלי הכי אולי היה אפשר.
נכון. אבל בכל מקרה אומר אבן עזרא, המשפט הוא כן כי אדם את השדה. והכוונה היא שהאדם תלוי בעץ השדה. האדם ניזון מעץ השדה. כלומר, כיוון שהאדם מקבל את חיותו מהעץ, אז אל תשחית אותו. כלומר, יש פה, כן, בעצם אנחנו חושבים פה על האדם. כלומר, בני אדם לא יכולים לחיות בלי העצים. אז כיוון שאתה עכשיו לא, כן, אתה לא יכול לכרות את העץ, בגלל שהחיים של האדם תלויים בו, הנפש של האדם תלויה בו, ולכן אל תכרות אותו. אז זה שני הכיוונים, קצת הפוכים אפילו, שנמצאים בפרשנים.
אז מה אבן עזרא אומר? שאתה צר מצור על עיר, תן להם לאכול?
אתה שואל להם את העצים, כן.
שיהיה להם מה לאכול.
כן, אם אתה...
הוא אומר, כי ממנו תאכל, כאילו, גם מי שצר על העיר...
גם מי שמחוץ לעיר.
גם מי שצר על העיר הוא בעצם משתמש בו.
כן. אז זה בעצם שני הפירושים הבסיסיים שיש פה, ולפיהם בעצם, שניהם לא אומרים את הפירוש שככה עולה מהביטוי, מהשיר, שהאדם דומה לעץ. אז או שעד רבה, בגלל שהאדם הוא לא כמו עץ, אתה צריך לכבד אותו. אתה צריך לא לערב אותו במלחמו של בני אדם. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה לא שאדם דומה לעץ, האדם תלוי בעץ, ובגלל הצורך החיוני של העץ לחייו של האדם, אז אתה צריך לשמור עליו. יוצא שלפי שני הכיוונים, אמנם אנחנו לא מדובר פה על דימוי ציורי של האדם לעץ, אבל עדיין יש פה משמעות שמשמעותה היא שמירה על העצים. ההשלכה המעשית שלה היא שאתה צריך לנהוג בכבוד כלפי העצים, ושוב, כלפי העצים או כלפי אדם שתלוי בעצים, אבל בסופו של דבר מה יש לתם זה שאל תשחיד את העץ.
זה חוק שקיים עד היום. כי ביום אסור לקורץ.
בתנאים מסוימים, כן.
לא, אני יודעת, את החברה שבנתה, ומסביב לחומה זה מלא עצים. כלומר, אסור לך לגעת בהם.
וואלה.
תראה, אם במלחמה אסור לקרות, אז על אחת כמה וכמה בימים רגילים.
נכון, אז תכף אנחנו נראה, אז נראה עכשיו באמת הבטחתי שהסיפורים שמאחורי השירים, אז הבטחתי שאיזשהו סיפור. יש פה סיפור שמופיע בגמרא ואולי מיישם קצת את העיקרון הזה, של השמירה על העצים, וזה נמצא במסכת בבא בתרא. סוגיה מאוד מעניינת, זה פרק שעוסק בסכסוכי שכנים. סכסוכי שכנים, שוב, הבסיס שלהם נשאר תמיד אותו דבר בכל תקופה, אבל הנושאים, הרקע לסכסוך, הוא משתנה מפעם לפעם, ובעידן שבו, שהיה קצת יותר חקלאי, שוב, אנחנו פה בקדימה, אנחנו עדיין פה, יש לנו פה עצים עדיין.
היום יש בעיה של חנייה.
היום יש, כן. אז זהו, אז היום רבים על חנייה, ופעם היו רבים על עצי זית, ודקלים וכאלה, וחרובים, זה גם דוגמה שנמצאת במשנה בתור עץ שיכול להזיק לשטח של הזולת. אז הנושאים, העילות למריבה משתנות, אבל העקרונות נשארים דומים מאוד. בכל מקרה, פה יש מקרה של סכסוך או מחלוקת בין שני המורים, שניים מחכמי הגמרא, נקרא את המקור בגמרא והתרגם אותו סימולטנית. רב אבא רב חנן,
רגע, קודם כל המשנה,
המשנה, לא? נכון, צודק, לא, צודק, הנושא. צודק. המשנה אומרת ככה: לא איתה אדם אילן סמוך לשדה חברו, אלא אם כן ירחיק ממנו 400 אחד גפנים ואחד כל אילן. כלומר, אנחנו בדרך כלל מסתכלים על ה... כן, בדרך כלל השכנים מסתכלים אחד על השני, אוקיי? יש אותי ויש אותו, ויש בינינו איזה גדר או משהו שככה מפריד בינינו, אבל מתחת לפני השטח, אנחנו לא רואים מה קורה לשורשים של העצים שלנו. מי שיש לו עץ, כן, טוב, אמרנו פה אנחנו בקדימות, לפחות יש עצים בחצרות של הבתים, אז מדי פעם יש, לא יודע, יש קלימטינות של השכנים שלי, נכנס לשטח שלנו, אבל חוץ מהפירות שלפעמים, פירות וענפים שנכנסים אחד לשני, השורשים למטה יכולים לעבור מהשטח שלי לשטח של השכן שלי, בלי שאני אראה בכלל. אז אומרת המשנה, כיוון שהשורשים של האילן, זה בכלל דבר מאוד מרכזי בט"ו בשבט, שאמרנו כי אדם את השדה, אז בהנחה שאדם דומה לעץ השדה, אז זה מדהים כמה שורשים, אנחנו לא רואים אותם, אבל הם החלק המרכזי של העץ, אנחנו לא רואים אותם בכלל. ואומרת המשנה, כי אם אנחנו נחשוב על השורשים, אז אנחנו נצטרך להרחיק את העץ עוד יותר, כדי שהשורשים של העץ שלי לא יפריעו לקרקע, לאדמה של השכן שלי. אז לכן צריך להרחיק 400, זה 2 מטר. ועל זה אומרת הגמרא ככה: רב אבא רב חנן, הבו להן הוא דיקלי אמיצרא דה פרדסה דה רב יוסף. לרב אבא רב חנן היו לו דקלים על הגבול של הפרדס, המתה של רב יוסף. פרדס לאו דווקא של עצי הדר, מתה, זה הכוונה פרדס. הבו עתו ציפורי, יתווה בדיקלי, ונחתה בפרדסה ומאפסידי לי. היו בו ציפורים.
ישבו על הדקלים.
היו רואות את ה... כן, הצדק הלו גבוה, היו נמשכות לעץ הדקל, היו עושות תחנה על הדקלים של רב ברב חנן, מסתכלות בוחנות את השטח, רואות, יש לנו פה עצים לידינו. היו ישר, כן? היו סימנה ראשונה תמרים. מנה שנייה, היו עוברים, הציפורים היו עוברות לשטח של השכן. כן? הדשא של השכן ירוק יותר, אז יאללה, בואו נאכל גם שם. אמר לי, זילקוץ, בא רב יוסף, אומר לי רבה רבה וחנה, אתה מזיק לי? כל הציפורים באות ל, 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 באות לעצים שלך ועוברות ל, לעצים שלי. עכשיו, תקצוץ.
לך תקצוץ,
תגדע את, את הדקל שלך, ו, ואתה רוצה, תשתול דקל יותר רחוק, לא אכפת לי, אבל לא, לא על הגבול שלי. אמר לו, והאחי כלי, אני הרחקתי. מה זאת אומרת? אני עשיתי כמו הנחיות, לקחתי סרגל, מדדתי 2 מטר 400, אני הרחקתי. אמר לו, הנה מילי לילנות, אבל הגפנים בעינן תפי. אני, יש לי גפנים אצלי, אז אתה צריך להחיק עוד יותר. והננטנן, טוב, לא ניכנס פה לדיון, יש הבדל בין, כן, גפן, להרחיק אילן מגפן, זה דורש יותר. לא ניכנס פה לדיון בסוגי האילנות. אבל בסופו של דבר מגיעים למסקנה שהוא צריך לקטוץ את הדקל שלו, כי הוא מזיק. אמר לו, אנה לק הייצנה. אני לא מוכן לקטוץ. דאמר רב, היי דיקלה דתאין קאבה, אסור למיקסי. עץ דקל שטוען קו תמרים, כלומר, הוא יכול להוציא תוצרת בשיעור קו, זה שיעור מסוים, למדידת מזון.
קו זה שישית מסיעה,
שישית מ... או, וואה.
זה שישית מ-13 ליטר.
יפה, אז אני תמיד שוכח את ה... את הסימנים.
הרבנים היו רבים.
בטח.
ואמר רבי חנינה, לש אחיו שכחת ברי, לדקת תאנת בלה זימני. מר, איניך לי לקוץ. ובעברית אומר רבא ברב חנן, שזה בעל הדקלים, לא רק שאסור לי לקצוץ את הדקל, יותר מזה, אמר רבי חנינה, הבן שלי, שיח אחד זה היה שמו, הבן שלי לא, נפטר בגיל צעיר, בגלל שהוא קצץ תאנה לפני זמנה. מר איניך לי, כלומר כבודו, אם רוצה, יקצוץ. כלומר, מבחינה משפטית, הלכתית, אני מסכים שאני צריך לקצוץ, אבל אני לא הולך לעשות את זה. אתה רוצה? קח גרזן, תעשה את זה אתה.
נכון שיפחיד אותו.
כן, אז האמת, לא, הסוף של הסיפור לא כתוב, לא כתוב אם הוא עשה את זה בסוף או לא. אנחנו לא יודעים.
לא עשה? אולי הוא הפחיד אותו.
הפחיד אותו? אני לא יודע. אבל... אבל קודם כל, כשאנחנו רואים פה שיש פה מתח מאוד מעניין, שמצד אחד, עצים יכולים להוות נזק, יכולים לגרום נזקים.
פיקוסים, עם השורשים הארוכים.
כן, אז זה גם השורשים, ופה במקרה שלנו זה לא רק השורשים, זה גם הציפורים שבאות, ולפעמים באמת זה יכול...
יש לנו ציפורים, הוא צריך ממש מרחק גדול.
היונים.
הוא צריך מרחק עצום. כדי שהציפורים יעברו לגפנים שלו.
גם יעברו, זה לא, אני לא ראיתי פה שפה זה בעיה, כי הציפור הוא רע לקילומטרים. גם אף הקל לצ'יקי בא.
כן, אז אתה אומר, גם אם הוא ירחיק לכאורה הציפורים, גם יבואו.
מדברים על הפשט בגלל יותר, אבל השורשים הם יותר בעייתיים.
כן, לא, השורשים זה באמת המקור הדין של המשנה.
דקל אין שורשים בחבים.
דקל, הם יורדים לעומק.
לעומק.
אבל יש עצים
שהם
מרמים,
ריצוף, מרמים. לא, אז לכן זה רק 400, באמת יש שם רשימה של עצים שהם צריכים מרחק מיוחד, וחרובים וזיתים שהם צריכים מרחק. אפשר להסתכל בגמרא אחר כך, אבל בכל מקרה, ברמת העיקרון, אפשר פה להיכנס לדיונים בהלכה, אבל ברמת העיקרון, אחרי כל הדיונים, אחרי שכבר מגיעים למסקנה שצריך לקצוץ את העץ,
אני לא קוצץ.
יש פה אמירה שמעבר למישור המשפטי, החברתי, הבן אדם לחברו, יש פה עוד מישור שנכנס לדיון, והוא היחס שבין האדם לעץ. עכשיו, פה לא מובא פסוק, אבל בגמרא...
כי במשנה כתוב, לא ייתה אדם אילן סמוך לשדה חברו. יכול להיות שהוא היה נטוע לפני שהיה שדה חברו. כאילו, יש פה עניין.
כן, הוא אומר, והרחיקי לי. כלומר, כשנתתי אותו, כנראה השדה של חברו כבר היה שם, והוא אומר, אני הרחקתי. כלומר, כשנתתי את העץ, אז אני שמרתי מספיק מרחק. יש שאלה בגמרא, מה קורה אם הוא כבר נטע, אם צריך לקצוץ. אבל אבל אנחנו רואים פה שהעיקרון הזה שלא לקצוץ עצים הוא באמת קיים לא רק במלחמה, הוא ממשיך. הוא ממשיך גם דורות קדימה.
עד היום.
ועד היום, ואכן ככה נפסק להלכה, שוב, במקרים מסוימים, לצרכים מסוימים אפשר לקצוץ, אבל אם אין...
להעתיק, מעתיקים. גם מה שאת אמרת, גם אם יש לך עץ בחצר הפרטית שלך, אסור לך לעקור אותו. חייבת אישור מהמועצה. במקרה אצלנו זה מועצה או בעיר או בעירייה. אסור לעקור אותו, רק באישור. ולעצים מסוימים, חייבים העתקה למקום אחר.
זהו, יציא זאת, עצים מבוגרים,
עצים חרוב, יש כמה עצים שאסור לך לעקור אותם. זית, אתה חייב להעביר אותם למקום אחר.
להעביר אותם למקום אחר.
אחר כך הם ימותו, לא חשוב, אבל תהליך עשית.
רב חנה, רב יוסף, שרב יוסף הוא אחד הגדולים, אפילו אין לו שם משפחה. כי כולם יודעים איזה רב יוסף. רב בר חנה הוא לא רב, הוא בן של רב. ואם הוא מעיז להעיף עם רב יוסף, כנראה שהנושא ממש...
נכון, זה גם אמירה מאוד מעניינת, שבאמת רב יוסף היה באמת אחד מגדולי האמוראים. הוא היה עיוור דרך אגב, שזה גם מעניין.
מה היה
עיוור? היה עיוור, כן. אז באמת היה אחד מגדולי המוראים, וכנראה, אם היה מוכן להתווכח איתו על זה, אז כנראה באמת היה
עניין רציני. זה אולי הסיפור שזה ציפורים, כי יוכל לשמוע אותם.
יכול להיות. יכול להיות. אבל בכלל, הייתה לו, הוא לא ראה, אבל הייתה לו ראייה פנימית, הייתה לו ראייה אינטואיטיבית, שזה בסיפורים אחרים. בכל מקרה, הוא גם מביא פה סיפור של רבי חנינה שאמר על עצמו שהבן שלי, כן, זה אמרת, הפחיד אותו, שכן, נפטר לפני זמנו, בגלל שהוא קצץ תאנה לפני זמנו.
מאיפה הוא יודע שבגלל זה הוא נפטר?
זה סיפור שהוכיח את התאנה לגדול, שצריך להכיל את הפועלים, והוכיח את התאנה להוציא פרי.
כן, כן, כן.
זה?
כן, נדמה לי. נדמה לי שזה קשור. אז באמת, קודם כל שאלה, כן? איך אפשר לבוא ולקבוע לפי מה זה היה? כן, למה הוא החליט? אז שאלה מאוד מעניינת. שאלה מאוד מעניינת. וכמו אנחנו רואים רואים קודם כל בחזל שלפעמים באמת מוצאים קווים מקשרים בין חטאים מסוימים לבין פורענות שמתרחשת. היום בימינו אין לנו מוסכם, בוא נגיד, על רוב רבנים בדורותינו שכבר אין לנו את היכולת הזאת לקבוע מה קרה בגלל מה, אבל גם בדרך כלל, בדרך כלל כשיש אמירות כאלה, אז יש להם במה להתעלות. וזה מצוין ששאלת, כי בדרך כלל במקרים כאלה מחפשים איזה קשר יש במציאות בין מה שקרה ובין מה שאדם עשה. אגב, רבי חנינה אומר את זה על הבן שלו, כלומר, לבוא עכשיו ולתקוף מישהו אחר, שהוא עשה ככה בגלל ובגלל זה קרה לו, זה כבר סיפור אחר. רבי חנינה אומר, אני מדבר, אני על הבן שלי יכול לדבר. אני יכול לדבר על עצמי, אני יכול לדבר על הבן שלי, אני לא קובע עכשיו אנשים אחרים בגלל מה הם מתו, אבל הוא אומר על הבן שלו, שזה בגלל שהוא קטס את התאנה, ובדרך כלל במקרים כאלה, זה בגלל שיש מידה כנגד מידה, יש איזשהו קשר, יש איזו זיקה פנימית בין מה שקרה לבין מה שאדם עשה. ואם אנחנו הולך בכיוון הזה שיש פה מידה כנגד מידה, אז אנחנו חושב שנוכל לזהות. כלומר, הוא קצץ תאנה לפני הזמנה, שהיא עדיין הייתה יכולה לעשות פירות, ובגלל זה גם הוא נגדע באותו צעיר. באותו צעיר.
אבל אולי זה בתום לב, הוא לא ידע.
נכון.
אז למה להניש אותו?
זה כבר משהו אחר. הוא מדבר על התוצאה. הוא אומר, זה התוצאה. אז אני לא רוצה להיכנס לסיטואציה דומה.
נכון.
הוא לא מנסה להסביר משהו. הוא אומר, זה הקשר, אז אני לא רוצה להיות בקשר כזה עוד פעם.
כן, עכשיו גם יכול להיות שהמטרה פה היא לא לשפוט את אותו אדם שנפטר, אלא השאלה מה אני יכול לקחת מזה. כלומר, אותו בסדר, הוא נפטר, עשה את זה בתום לב, מה היו המניעים שלו, בסדר, אני לא, לא, לא נכנס לזה. אבל, אבל אני חושב, מה אני יכול עכשיו לקחת מזה? אם הוא, אם יכול להיות שהוא נפטר בגלל שהוא קצץ עץ לפני זמנו, אז אני עכשיו אנסה בעצמי, או להגיד לאנשים אחרים, ללמד לאנשים אחרים, לעורר אותם שהם לא יעשו את זה. ובזה אני יכול לקחת משהו מהמאורע הזה. וכלומר, אין פה סתם עניין לבקר אדם אחרי שכבר נפטר, אנחנו גם יודעים לא עושים את זה בדרך כלל. כן, באדם נפטר, אנחנו מספדים אותו. אחרי מות קדושים אמור. אבל, כן, וחי, תנה לי בו. אם יש משהו, אם יש איזשהו מוסר שאני יכול לקחת מזה, אם אני יכול לפחות לדאוג שאנשים אחרים לא, כן, ייזהרו יותר בכבוד העצים שלהם, אז לפחות הרווחנו משהו, לפחות הפקנו מזה איזושהי תועלת לחיים. אז יוצא מזה דבר מאוד מעניין. אמרנו בפסוק שיש שתי אפשרויות להבין מה זה כי אדם עץ השדה, או תמיהה שאומרת שיש הבדל בין האדם לעץ השדה, או שיש פה תלות של האדם בעץ. עכשיו, אחרי האמירה הזו של רבי חנינה, יוצא שהאדם דומה לעץ השדה. כלומר, אם האמירה היא שכן, במקביל,
אם,
כן?
אם יש מידה כנגד מידה, אז צריך לשמור, כדי שנשמור על העץ, כדי לשמור על האדם.
כן, כלומר, אם עושים את ההקבלה הזאת, שהוא קטץ תאנה לפני זמנה, אז הוא נקצץ לפני זמנו, יוצא מזה שיש פה באמת איזשהו קשר פנימי בין האדם לעץ. מה אומר רב, אני יש לי קשר, לא רב, רב ברב חנן, אני יש לי קשר עם העצים שלי. יש לי אחריות עם העצים שלי. יודע מה, יכול שאפילו להבין אותו. יכול שתגיד, אתה, אם אתה רוצה לקצת, זה לא העץ שלך, אולי אתה נצא מזה בסדר. אני, יש לי אחריות כלפי העץ שברשותי, כלפי העץ שלי, יש בינינו איזושהי זיקה פנימית, ואני פוחד שאם אני אפגע בו, אני אפגע גם בעצמי. ומפה יוצא שבאמת האמירה, גם עם הפסוק, האמירה שלו היא לא שאדם דומה לעץ השדה, אנחנו רואים פה בגמרא שיש פה גם משמעות כזאת, יש בכל זאת איזשהו דמיון, איזשהו קשר, איזושהי זיקה בין האדם לעץ. אנחנו רואים את זה גם בהרבה דוגמאות אחרות, לא בהקשר של השחטת עצים, בהרבה מקרים, קודם כל יש לנו דימויים בתהילים, והיה כעץ שתול על פגי מים, אשר פריו יתון בעיתו, ועלה הוא לא ייבול, כן, המזמור הראשון בתהילים, מדמה את האדם לעץ. ועלה הוא לא ייבול, וכל אשר יעשי יצליח, לא כן הרשעים, כי מקמוץ אשר תדפנו רוח, כלומר דווקא הצדיקים, מי שיש לו שורשים נטועים באדמה, הוא זה שדומה לעץ, לעומת אנשים שאין להם שורשים, והם קמוץ אשר תדפנו רוח, זה המזמור הראשון בתהילים. במשנה יש לנו כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, כן, הוא דומה לאילן ש...
שורשיו.
כן, ששורשיו, שורשיו ארוכים. אז, אז אנחנו רואים פה באמת שיש מערכת, או גם, האמירה סיפור שמזכירים אותו בדרך כלל, לאילן, אילן במאה ורחקה, גם זה דימוי של האדם לעץ. כלומר, יש שם סיפור בגמרא בתענית על אדם שרצה לברך את חברו, ואז אמר, במה אני לברך אותך? אני משאול לך משל. משל לאדם שניזון מאילן ורצה אחר כך לברך אותו, אז הוא אמר, מה אני אברך אותך, רצון שכל נטיות שעונתים איתך יהיו כמוך. גם שם זה דימוי של האדם לעץ. אז אם אנחנו נחזור מפה לאמירה, כי אדם עץ השדה,
אולי, יכול להיות שנתן זך הבין, עשה את כל הדבר הזה, כי בסוף הוא אומר, כמו העץ, האדם נגדע. כלומר, אם אתה גודע את העץ, גם האדם נגדע. גילו. יש פה...
קודם כל יכול להיות, שבאמת זה מעניין שהדמיון בין האדם לעץ, הקשר בין האדם לעץ נמדד מתי שאחד מהם נגדע.
כן.
או, כלומר, להגיד על העץ, כן, כל העץ פורח, אז זה לא חוכמה. אבל דווקא כשהעץ...
העץ נגדע בבוימו, כאילו, יש לו פק תוקף באיזשהו שלב. זית, שהוא אחרי הרבה שנים מחזיק, הוא גם מת באיזשהו שלב.
לא, יש הבדל בין מת או נגדע.
נגדע, הכוונה כאילו...
נגדע זה צרם זמנו. כאילו.
כמו שקרה עם ההוא, שהבן שלו נפטר.
נפטר עם זמן.
כן, כן. אז יכול להיות, כלומר, שבכוונה, בכוונה יש פה שימוש בזה שהעץ, העץ נחרט והאדם נחרט. אז אני חושב שזה חשוב, ראינו בו בעצם כמה משמעויות של כי אדם עץ השדה, וזה חשוב לזכור קודם כל את המשמעות המקורית. שהמשמעות המקורית, בוא נגיד לפי רש, לפי הפירוש הבסיסי, כי אדם לא עץ השדה. כלומר, קודם כל חשוב לנו לעשות את ההפרדה, ודווקא בגלל שאנחנו עושים את ההפרדה, אז אל תערב את העץ בסכסוכים של בני האדם. אגב, שזה גם מה שאמר רב הרב חנן, כלומר, אתה מתווכח איתי, בסדר, אבל חבל לי על העץ, שישלם את המחיר.
גם האדם כשורשים, יש לו ילדים ונכדים.
או, אז כן, אנחנו ממשיכים את ההקבלה, כן.
יש כאלה שגם עוקבים אחרי ההתפתחות של העץ. אני למשל, יש לי עץ תפוז. מהרגע שמופיע פרח, אני מלווה אותו. לראות את ההתפתחות.
מה, מצלמת אותו?
לא, 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 אני מסתובבת בגינה, ואני רואה, זה גדל וזה גדל.
רואה את הדבורה מגיעה, הולכת, מטפלת.
כן, כן, מדברת איתם, הם לא עונים לי, אבל...
עונים בשפה שלהם. מעניין, וואי, איזה יופי. אז קודם כל, יש את האמירה שאדם לא עץ השדה, וצריך לדעת את ההבדלים ביניהם. דבר שני, מדרגה, שלב שני, האדם ניזון מהעץ. כלומר, עוד לפני שמוצאים קשר ביניהם, האדם צריך לזכור שאנחנו תלויים, אנחנו זקוקים לעצים בכלל לסביבה שלנו, ולו בגלל זה, ולו בשביל, לו מצד הצורך שלנו, כן, לו מצד הצורך הפרקטי שלנו, חשוב שאנחנו נדע לשמור על הסביבה. ומעבר לזה, כמו שראינו, יש פה גם מימד עמוק של קשר בין האדם לעץ, וזה מחזיר אותנו לט"ו בשבט, שזה בכלל מדהים שאנחנו מציינים את ראש השנה לאילנות, כלומר, בסדר, זה ראש השנה שלהם. שיחגגו, כן, לא אכפת לנו, אבל... אבל האמירה שאנחנו... האמירה שראש השנה לאילנות זה אירוע שמשפיע גם עלינו, זה קודם כל אומר שאנחנו צריכים, כן, אנחנו צריכים להיות מודעים לסביבה שלנו, ואם יש משהו, אם יש איזה אירוע שקורה עכשיו בטבע, וזה אירוע שלא רואים אותו, זה הפירות נחנתים, זה עוד לפני שבכלל צומח משהו. זה ממש ההתחלה, התחלה, התחלה של הפרי. אז אם יש משהו שקורה, אז נכון, זה קודם כל השלכה הלכתית, וזה, טוב בשביל, זה קודם כל עניין מעשרות, שהמעשרות של השנה הבאה, כן, זה התחלה של שנת המס. שהפירות של ה... כן, מיטו בשבט. הפירות...
זה מעשר שני למעשר עמי.
כן, כלומר, הפירות שמכאן והלאה, השנה אין הבדל, זה אנחנו עוברים משנה רביעית לשנה חמישית, אבל בדרך כלל, כלומר, שנת המעשר מתחילה בטו בשבט, והפירות שנחנתים מפה והלאה, הם של השנה הבאה.
כל שנה שלישית זה שנה של מעשר עני.
מעשר עני,
נכון. כל שנה ראשונה, שנייה, רביעית, חמישית, זה מעשר שני. שנה שביעית זה שמיטה. פירות שהפשילו לפני ט"ו בשבט שייכים לשנה הקודמת.
שנחנתו, כן, עוד לפני שהפשילו.
חנתו.
כן.
זה שליש גידולו. כן. שייכים לשנה הקודמת, ופירות שאחרי הולכים לשנה הבאה. אז אם היית בין שנה שנייה לשלישית, אלה שלפני ט"ו בשבט הולכים למעשר שני, שצריך לקחת אותו לירושלים ולאכול שם, או לפדות אותו ולקנות בירושלים פירות, ואם זה אחרת, הוא בשביל זה מעשר עני, שזה מעשר ייחודי שהולך לעניים כל שנה שלישי.
יפה, וואי, תמצאת את זה מצוין. עכשיו אנחנו בין שנה רביעית לשנה חמישית, זאת אומרת שהמעשר הוא אותו מעשר, בשני המקרים פודים את הפירות, וכרגע לא רלוונטי, אבל מקווים שנזכה לעלות לירושלים, עם הפירות האלה, או תמורתם. אבל בכל מקרה יש פה, אבל מעבר לזה, כלומר, בסדר, היה אפשר להגיד, טוב, בסדר, אז יש פה איזה ציון דרך הלכתי, ובסדר, יש כל מיני ימים בשנה שיש להם איזושהי השלכה הלכתית, אנחנו לא בהכרח עושים איזה עניין. אבל פה, יום שמתחילים להגיד ותן תעלומת הר, יום, יש איזו השלכה הלכתית, בסדר, לא עושים מזה חג.
יש ראש השנה למעשר בהמה.
ראש השנה למעשר בהמה, כן, בסדר, יש עוד ימים. בכל זאת, ראש השנה לאילנות הוא כן תפס, כי כנראה אנחנו מבינים שאם לעצים זה יום של התחדשות, אז קודם כל קורה פה משהו. יותר מזה, אם יש הקבלה בין האדם לעץ, אז אם העץ עכשיו מתחדש, זה אומר שגם אני יכול להתחדש. אם העץ עכשיו מתחיל לצמוח במשהו חדש, למרות שלא רואים את זה, אז אולי גם אצלי מתחיל לצמוח עכשיו משהו חדש, למרות שלא רואים את זה. וזו הזדמנות באמת לקבל מהעצים את יכולת ההתחשות הזאת. נשאיר את זה עוד פעם, מה אתם רואים?
רגע, אני לא הבנתי למה הוא כותב פה, ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה.
כמו עץ השדה, כלומר...
אבל עץ השדה...
הוא יודע, כן, הוא לא זז, אבל הוא לא יודע מה יעשו איתו. יכול להיות שמחר יבואו, יחרטו איתו, יכול להיות שמחר יעתיקו אותו למקום אחר. העץ אף פעם לא יכול לדעת מה יהיה מחר, או מה יעשו איתו. יהפכו אותו לשולחן, יהפכו אותו לעץ, יעשו ממנו נייר, מה יעשו איתו.
אין לו ביטחון, אין לו את הביטחון.
כן, כמה שהוא יציב, הוא יציב, ובכל זאת הוא יודע טוב מאוד איפה הוא היום. וזה לא אומר, זה לא אומר שיהיה פה גם מחר. טוב, נשאיר את זה עוד פעם. כן. ידם עץ השדה שמח.
תודה רבה. בסוף הכל מחבר היום, השירה, הפסוקים בתנך. איזה.
עץ אפשר לשתול כל השנה, נכון?